שבוע. בספר הקדוש, אורות הקודש חלק א', בחלק השני של הקרח הנקרא הגיון הקודש, בעמוד קוף סמך ח'. עמוד קוף סמך ח'. פרק ג', הנקרא הנשמה היוצרת. כלומר, אנחנו כאן בפרק, כלומר במדור, ששמו הכולל הוא ההופעה הנשמתית. הופעה נשמתית זאת הופעה של רוח הקודש. כלומר, יש לפעמים, מכוח הנשמה של האדם, יש הערות שבאות לו למעלה משכלו, למעלה מרגשותיו, הופעה של הנשמה שלו. זה קורה אצל הנביאים, אבל גם אצל סתם בעלי רוח הקודש. בסדר? הרב בפרקים האלה, מברר לנו את התוכן של ההופעה הנשמתית. הנשמה היוצרת, ג', דבר שאי אפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת תמיד בטבעה. שאלו את הארי, ז"ל, רבנו יצחק לוריה, שאלו אותו, מדוע הוא איננו כותב? הרי הוא אמר דברים עמוקים מאוד, מדוע איננו כותב אותם? אמר, מפני שהמחשבות שלו מהירות יותר מן הכתיבה שלו. כי החוכמה מתפשטת אצלו תמיד, כמו מעיין, ולכן הוא לא יכול לכתוב. לכן הוא ביקש מתלמידיו, או במיוחד מתלמידו, רבי חיים ויטל, לכתוב. זה מה שכן הרב אומר, דבר שאי אפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת תמיד בטבעה. לא כל אחד מסוגל, כן.
תסביר מה זה מטבעה.
מהטבע שלה.
משהו שכאילו הוא אוהב לעשות.
לא, שזה הטבע שלה.
טבע של בן אדם.
טבע של הנשמה שלו. יש כמה סוגי נשמות. יש נשמות יוצרות, ויש נשמות לא יוצרות. אבל יש אדם שהנשמה שלו היא נשמה יוצרת. כיוון שהיא נשמה יוצרת, אז היא לא מפסיקה את זרימתה. אוקיי? טוב. בכל עת שהלאות הרוחנית מעיקה, מה הבעיה? בכל עת שהלאות הרוחנית מעיקה, אין זו באה, כי מפני שחושב היוצר שהיצירה עמל הוא. וכל מה שמעמיקים יותר בסודה, באים לידי הכרה שאין בה שום עמל והגיע. זה שאדם חדל מליצור. מדוע הוא חדל מליצור? כי הוא לאה. כן. אז הלאות של היוצר, זה בא בגלל איזושהי טעות שיש לו, שהוא חושב שהיצירה היא פרי עמל, שזה דורש מאמץ. וכל אדם חוסך במאמצים שלו, כי הרי אדם לא יכול להזיז הרים, הוא יישבר. אז הוא חושש שמה הוא יישבר, ולכן הוא חדל מן היצירה. והאדם מתדמה לקונו, שלא בעמל והגיע ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. ובלא לאו שכללה ובלת תששותה, ובאתה כלילה דלת בה מששותה. זה לקוח מ, עד כמה שאני זוכר, מפיוט ההקדמות, נכון? הקדמות מילין ושריות שוטה. הלאה. מה זה? התרגום, ובלה, כוונה בלו, לאו, בלאות, שכללה, שכלל אותו, ובלה, בלו, תששותה. עייפות. ובאתה כלילה, באות קל, דלת שאין בבו, מששותה, מששות. בסדר? מששות, זה דבר שממששים אותו. יש הבדל בין דברים שהם ממשיים, לדברים שהם מששיים. יש, יכול להיות דבר שהוא ממשי מאוד, למרות שהוא לא מששי. למשל, אהבה. אהבה זה ממשי מאוד, אבל זה לא ממשי. אתה לא יכול למשש אהבה. אבל זה ממשי מאוד, כי הרבה דברים חשובים בחיים שלנו נקבעים על פי זה. נכון? מה אתה רוצה? לאות, עייפות. Exhausted. אז זאת אומרת, זה לקוח מהפיוט הקדימות, הידוע. נכון, אור? אתה לא יודע מה זה פיוט הקדימות? הקדימות זה אצל אחינו האשכנזים, לפני שקוראים בתורה בחג השבועות, יש פיוט שנקרא הקדימות מילין ושריות שעותה. מנהון נקית נא הורמן ורשותה. וכולי. זה פיוט ארוך מאוד. כיוון שכל החרוזים מסתיימים בתא, כן? אז נראה לי שזה לקוח משם. הצדיקים. זאת אומרת, מה שהרב כאן אומר, אם כן ראינו, שאי אפשר לעצור את היצירה של הנשמה, והיצירה של הנשמה איננה בלאות, והיא מתדמה לפעולת הבריאה עצמה, שאף היא בלא לאות. כן, מה זה לאות? מה זה לאות? יפה, כן. לא. בנייה של בית זה היצירה של הנפש. לפעמים כן. לפעמים כן. כלומר, ברגע שיש יצירה נשמתית, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בנפש ובגוף וכו'. אבל זה לא מתחיל משם. בסדר? כן? מה זה יצירה של הנשמה? היצירה של הנשמה זה יצירת תבניות חדשות של חוכמה והכרה. כן? זה היצירה של הנשמה. למשל, אם אנחנו חוזרים מדברי הארי שדיברנו עליהם, על איזה דברים אמר הארי שהוא לא יכול לעצור? על הבירור הזה של תבניות חדשה של הכרה. בסדר?
זה יכול להיות חופשה?
מה?
זה יכול להיות חופשה
ביצירת
הנשמה?
נאמר ככה, כן, מן הסתם. אבל נגיד, יצירה היא מתחילה ממופשט. היא יכולה לבוא לידי ביטוי גם בלא מופשט. כן. לא, זה לא יצירה נשמה. כל היצירות הגדולות בעולם מתחילות מאידיאל. ואין אידיאל ללא אמונה. כי ברגע שאין אמונה, אז אי אפשר לחבר את החיים אל האידיאליות. ולכן חייו של הכופר הם עבודים. אדם עובד הוא הכופר. וחייו גרועים מחיי הבהמה.
במסגרת חייו של הכופר, יכולות להיות נשמה.
אז הוא לא כופר באותה שם. כלומר, זה מה שהרב אומר בחלק ג', שיש אנשים אופטימיים בעולם, למרות שהם כופרים. סימן שהם לא כופרים. כי הרי איך יכול להיות שאתה גם אופטימי וגם כופר? יש פה סתירה פנימית. בסדר? למשל, יש איזה ספר שכתב אלבר קאמי, נקרא בשם הדבר. אחד המסרים שעולים מהספר זה שאין מה לעשות נגד הדבר. אבל למרות שאין מה לעשות, צריך להמשיך להילחם בו. וזאת למה? לא ברור למה. זה אומר שיש מה לעשות נגד הדבר. כן. פלאג. זה מחלה כזאת שהורגת אנשים במיליונים. הדבר השחור בימי הביניים הרג בשנתיים מחצית האוכלוסייה של אירופה. נורא, לא? איזה מזל שלא חיינו אז. כן. דבר זה הכוונה שהרבה מתים. הרבה אנשים מתים, זה נקרא דבר. כן. מי שאופטימי, למה? אני אומר את זה. מי שאופטימי הוא לא כופר.
הרמב"ם נותן כל עיקרי האמונה שלו. מספיק שבן אדם לא מאמין באחד מהם והוא כופר.
אבל אדם שהוא אופטימי, אדם שהוא אופטימי, זה סימן שהוא לא כופר באף אחד מ-13 העיקרים של האמונה.
אופטימי
זה שהוא חושב שזה טוב לעשות את הטוב, ושזה כדאי ורצוי וראוי. למרות, מה? הוא חושב שהוא חושב. הוא חושב שהוא לא מאמין. אבל מה שהרב מסביר לך, שבאופן פנימי הוא באמת מאמין, למרות שהוא לא יודע. אמירות כאלה של הרב קוק הצליחו להרגיז הרבה אנשים. מה אתה אומר?
הוא מסוגל, בן אדם שהטבע שלו אופטימי, הוא מסוגל לקבל את הדברים הנכונים. זה אולי הכוונה.
מה שהרב אומר, שאם אדם הוא אופטימי, אני לא הבנתי מה זה אומר, שהוא מסוגל לקבל את הדברים הנכונים. לא, לא, זה לא מתכוון לפוטנציאל, הוא מתכוון שברצינות, באמת. הוא באמת מאמין, רק שהוא עוד לא יודע לנסח את זה ואין לו מילים בשביל זה. ולפעמים אפילו הניסוח המצוי בשוק של האמונה, זה נראה לו סותר את אמונתו הפנימית, ולכן הוא מרגיש מחויב להיות כופר כדי לשמור את אמונתו. ברור? כלומר, ההופעה החיצונית של העולם הדתי, למשל, איננה דווקא האמונה בטהרתה. יש לפעמים שאדם מאמין, זה הרב מסביר בספר אורות האמונה. כן, הרב מסביר שלפעמים יש אדם, יש כפירה שהיא כאמונה, יש אמונה שהיא ככפירה. מה זה כפירה שהיא כאמונה ואמונה שהיא ככפירה? הוא אומר, יש אדם שאומר, יש תורה מן השמיים. הוא מאמין בזה. אתה שואל אותו, שים X ליד האמונה שלך. אז יש שם ריבוע למאמין בתורה מן השמיים, ריבוע אחר ללא מאמין בתורה מן השמיים, והוא מסמן דווקא את הריבוע של מאמין. לא רע, נכון? אבל, אומר הרב, הוא מאמין בתורה מן השמיים, אבל משמיים נמוכים מאוד. אז דבר, מאיזה שמיים זה בא אצלך התורה? שמיים כל כך נמוכים, שזה שמיים מלאים חושך ותוהו, שעדיף היה לו להאמין בהם. בסדר? לעומת זה, יש אדם שאומר, אני לא מאמין בתורה מן השמיים. ואז אתה שואל אותו, אתה לא מאמין בתורה מן השמיים, אז מאיפה באה התורה? התורה זה בא מעומק החוכמה והמוסר של האדם. אומר הרב, אמנם הוא לא הגיע אל מרכז האמת, אבל הוא התקרב יותר אל השמיים האמיתיים מאשר אותו אדם שמכריז על אמונתו בתורה מן השמיים. בסדר? אז זה לא כך פשוט. כן. הייתי אומר יותר מזה. אדם שהוא אופטימי, אני מרחיק לכת לומר שהוא אפילו מאמין בתחיית המתים. שאם לא כן, אם הוא לא מאמין בתחיית המתים, בשביל מה לא לעבוד? הרי המוות הוא הכוח החזק ביותר בעולם. כן, מה אתה אומר?
אותו אדם שאומר שהוא מאמין בתורה מן השמיים.
כן.
אני חושב שיש איזה ציור כרגע לא כזה מתוקן. הוא מגיע לנקודה
הסופית הזו
שהוא
מצייר לעצמו. נכון. כמו שאומר הרב במידות ראייה, יש לפעמים שהאמונה לובשת צורה נלעגה, ואף על פי כן, אור השם שוכן בה. אבל זה אף על פי כן. בסדר? צריך לעשות מאמץ. וראוי לגאול את האמונה מן הצורה הנלעגה הזאת. כמו שלמשל אדם, לפעמים יכול להיות שתוך כדי תיקון הצנרת של ביתו, מצא יהלום בביוב. זה יפה, אבל זה לא אומר שצריך לחפש יהלומים בביוב. עדיף לחפש בחנות תכשיטים למשל. כן? באפריקה, מה יש באפריקה? יש מכרות יהלומים. זה נכון. אבל יש גם יהלומים פה בירושלים. איזה יהלומים, איזה נשמות. כל אחד ואחד יהלום בפני עצמו. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק ג'. הצדיקים האמיתיים קדישי עליונים, כן, זה ביטוי של הכוח מספר דניאל, הם בעצמיותם מתנשאים מעל כל עמל ויגיעה. כלומר, הצדיק הוא לא עייף, הוא לא עמל, נאמר כך. מדוע? בגלל שהוא נוהג לפי הנוסחה הנכונה של המציאות. לכן אין לו יגיעה. כן, הוא לא מתחכך עם שום דבר. לעולם יהיה אדם, יעשה עצמו אדם כקנה, ולא כארז. כן? כי הקנה, הרוח לא שוברת אותו. כן. כן. זה הרב אשלג מסביר את זה, שהאדם, אם הוא בעמדה של מקבל על מנת לתת, שזאת העמדה של הצדיק בעצם, של החסיד של הצדיק, כשאדם מקבל על מנת לתת, אז הוא כבר לא במאבק. כי הוא מקבל מה שמהווה את מהות האדם. והוא נותן מה שמשווה את צורתו לצורת הבורא יתברך. אז מלא אין אצלו מאבקים. ולכן הצדיקים, אומר הרב אשלג, מתהלכים בעולם הזה במנוחה. יש להם מנוחה פנימית, עם כל הצרות, כל הדברים שקורים בעולם, הם במנוחה. כן. מה זה?
אין כבר שאלה.
סימן שהגעת אל אחרית הימים. מה אתה אומר?
שלומד על מנת ללמד, מספיקים בעדו...
נכון, נכון. אבל אני שמח לראות שאתה גילית את כתב היד של רבי יהודה הנשיא בעצמו. שגילית את כתב היד של רבי יהודה הנשיא בעצמו. כי אמרת שרשום במסכת אבות. סימן שאתה ראית את הדיו שבו השתמש רבי יהודה הנשיא. נכון? אז אני אשמח מאוד לדעת איפה מוצא, מצאת את הכתב יד הזה. אז היית צריך להגיד שכתוב במסכת אבות. לא רשום במסכת אבות, אלא כתוב במסכת אבות. כן. שלום. מה זה? צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ודאי, הם כל הזמן בעבודה. אבל הם עובדים במנוחה מתמדת. כן? כמו, למשל, יש שני אופנים לעלות את ההר. יש אדם שעולה אל ההר ברגל, אז הוא כל הזמן בעבודה. יש אדם שמשתמש ברחבל, אז הוא כל הזמן עולה, אבל הוא במנוחה. בסדר? זה הכוונה שאין להם מנוחה. אין להם מנוחה חיצונית, ויש להם מנוחה פנימית. בסדר? טוב. אז זה מה שכתוב כאן, הצדיקים האמיתיים, קדישי עליונים, הם בעצמיותם מתנשאים מעל כל עמל ויגיע. אף על פי שהיו חפצים בכל עמל ויגיע. כלומר, אם תגיד לצדיק, צדיק יקר עליך להתאמץ, ברור שהצדיק יקבל את זה, הוא לא עצל. צדיק מוכן לעמל. כן? בכל ייסורין ובכל צער, בכל מסירות נפש ובכל עבודה מפרכת שבעולם, רק כדי לעשות רצון אלוהים חיים, ומלך העולם יוצר נשמתם, מלך ישראל וגואלו, אדון כל הבריות, אלוה כל הנפשות. אבל למרות רצונם, מלאים הם מנוחה ונחת, ושפע תענוגים זורם תמיד בנשמת קודשם. כלומר, הם מוכנים למאמץ, אבל אין מאמץ. בסדר? חודר הרוח מלא דשן וחלב זה ברוויית אדניו בתוך רוחם נפשם וגוויתם וכל קרבם עצמותם ובשרם ומתוך עונג כבוד עליון זה מתענגים הם ביראה ואהבה עליונה בעבודתם ובכל נשימות רוח אפם וכל חייהם ותנועותיהם שהם כולם עבודה עליונה אלוהית, בין הפסק וביטול כלל. כלומר, דברים הם פשוטים. כן? הם מלאי רוויון של עונג המדשן את עצמותם, ומתוך כך הם מגיעים למדרגות עליונות של אהבה ויראה במובן העליון של הדברים. ושפע המעיין השכלי והרגשי, כן? אנשים רגילים. אנשים רגילים כמו הם צדיקים. כן. אתה מן הסתם צדיק. אז אל תיקח את הדוגמה שלך, תיקח דוגמה של מישהו אחר, חבר שלך. העצלות. יש שני סוגי עצלים. יש צדיק עצל, ויש רשע עצל. הצדיק עצל, אומרים לו, צדיק, בוא נעשה עבירה, אומר, אין לי כוח. בסדר? זאת אומרת, הוא מנצל את העצלות שלו לדברים הטובים. כן, האמת היא שגם העצל, שאיננו צדיק, האצלות שלו, אם יודעים לחפש את מקורה, מוצאים בה צדקות גדולה. אומר רבינו סעדיה גאון, מדוע אנשים הם אצלים? הוא עונה כי הם מרגישים את חיי העולם הבא. עכשיו, זה מאוד
חשוב. אה?
כן. כלומר, אתה בא לבן אדם שנמצא תחת הפוך, עמוק עמוק, ואתה אומר לו, מה, אתה לא מתבייש? תקום כבר. העצלות זה דבר רע. אדם צריך לעבוד. הוא שומע אותך בחצי אוזן ואומר שימשיך לדבר. אני יודע כמה שזה טוב פה. בסדר? לעומת זה, אם מגיע רבנו סעדיה גאון אל אותו אדם ואומר לו, אתה מרגיש את חיי העולם הבא. אותו אדם, הנמצא במעמקי הפוך, אומר לעצמו, סוף סוף אחד שמבין אותי. ואני עכשיו מתחיל להבין מה באמת אני מחפש כאן במיטה. ואני מגלה שאני מחפש משהו אידיאלי מאוד, ואני שמח בזה. ואני גם מבין שזה לא הזמן לעשות את זה, כיוון שזה שייך לעולם הבא, אז בינתיים אני אקום. בסדר? זה נקרא עילוי המידות, מיתוקן. מיתוק של המידות, כן.
פה מדובר על הצדיקים האמיתיים. גם לי יש חבר שהוא לא אגיד שהוא צדיק אמיתי, צדיק אמיתי.
יש לי קושי על החבר שלך. למה החבר שלך לא בא ואומר יש לי חבר?
כן, אני רוצה להגיד...
טוב, בסדר, נו, בסדר, נו.
כל התחושות, כל
נגיד
שמדובר על צדיקים.
זה מעניין.
שיש
שערים. אתה אומר, עד שלא הגעתי לרמה מסוימת, זה בכלל לא שייך אליי מה שכתוב כאן, אתה אומר.
לא, אני שואל, האם זה איזשהו...
כן, הבנתי, אבל הבנתי אותך נכון, את השאלה, נכון? כלומר, אתה שואל האם זה הדרגתי, או שעוברים מקטגוריה לקטגוריה. אין לי תשובה. אינני יודע. ייתכן שזה כמו שאתה אומר כך, או שבצד שני יודע. אבל יש לפעמים, הרבה פעמים יש דברים שהם לא גרדיאנטיים, כמו שאמרת. כלומר, לפעמים יש אדם מדמיין לעצמו שהוא כבר הגיע למדרגה מסוימת, ועל פיה הוא מתארץ את ההתנהגות שלו. מצד שני, צריך גם להיזהר מהשיח הזה שאני אמרתי עכשיו. כי הרבה פעמים אומרים, מה שכותב כאן הרב, זה בשביל צדיקים עליונים, אנחנו לא שם. האמירות האלה זה הדרך הבטוחה ביותר לא להגיע לשם. כשמישהו אומר, מה שהרב קוק אומר, זה לא בשבילנו, זה בשביל אנשים כמוהו. האמירה הזאת שנראית צדקות, כן, דתיות, חסודה, היא בעצם באה למנוע מן האדם להגיע למדרגה ההיא. לפעמים זה דרך הבטוחה ביותר לא להגיע למדרגות. כלומר, לומר שמדרגות מסוימות הן לא בערות השגה, הן לא עבורנו, זה הדרך לא להגיע למדרגות האלה. לכן גם אמרתי את זה עם טעות בעברית, אמרתי ברות השגה, במקום שצריך להגיד בנות השגה. לא, לא, לא משנה.
אז אם בעצם אני קורא פה פסקה שמדברת על צדיק אמיתי.
ייתכן שזה שייך אליך.
אני יודע שאני לא צדיק אמיתי, אבל...
כן, אבל זה שייך אליך במידה מסוימת. יש נקודה בנו שהיא צדיק גמור. כן, גם בתוך הרשע יש צדיק. כן, כן, אמרו שאומרים שיש הרי ספר שנקרא ספרן של בינונים. זה מכתיבה מאיזה ספר? עתניה. שאתה שאלה, מה זה ספרן של צדיקים? אומרים, זה נועם אלימלך. ספר נועם אלימלך מתאר את עולמו של הצדיק. אבל אם ככה, מה זה ספרם של רשעים? ליקוטי מוהר"ן. כן? זה ספר נפלא, ספרן של רשעים. כן, בבקשה. כן, כי הוא בא לגלות את הקדושה שברשע שבי. כן? ועצם הגילוי הזה כבר עושה אותי לא רשע. ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. הלאה. בואו נקרא בפנים. הצדיקים האמיתיים קדישי עליונים הם בעצמיותם מתנשאים מעל כל עמל ויגיעה. אף על פי שהיו חפצים בכל עמל ויגיעה, בכל איסורים ובכל צער, בכל מסירות נפשם. ובכל עבודה מפרכת שבעולם רק כדי לעשות רצון אלוהים חיים ומלך עולם. יוצר נשמתם מלך ישראל וגואלו, אדון כל הבריות האלו הכל נפשות. כלומר זה ברור שאלה הם מוטיבציות מספיק טובות כדי כן להתייגע. ולהיות מוכן למסירות נפש. אבל למרות רצונם, מלאים הם מנוחה ונחת. לא הולך. תמיד הולך להם בקל. ושפע התענוגים זורם תמיד בנשמת קודשם. וחודר הרוח. אריה, כבר קראנו את כל זה. סתם אני קורא. כן, אבל לא התכוונתי. טוב, נגמור, כבר אנחנו באמצע. כן, וחודר הרוח, מלא דשן וחלב זה, ברביית עדניו, בתוך רוחם, נפשם וגביעתם, וכל קרבם עצמותם ובשרם. ומתוך עונג כבוד עליון זה, מתענגים הם ביראה ואהבה עליונה בעבודתם, וכל נשימות רוח הפעם, וכל חיים ותנותיהם, שהם כולם עבודה עליונה אלוהית בין הפסק וביטול כלל. מה עשה? באדם שאמר לרב קוק שהגיע הזמן להתפלל מנחה. ואמר הרב, אינני יכול, כי אני כעת בוער באהבת השם, ואני חושש שאם אכנס אל בית הכנסת, שאסרף לגמרי. ולכן אני מבקש ממך שנמשיך לשוחח בעניין ידי אלמה, כדי שאני ארגע, ואז אוכל למלא את בקשתך להיכנס לתפילת מנחה. כן, אז יש אנשים כאלה. אגב, אמר פעם הרב איסר זלמן מלצר. רב איסר זלמן מלצר? היה ראש ישיבת עץ חיים בירושלים. מגדולי עולם. שהיה מיודד מאוד עם הרב קוק. והוא אמר לרב חיים אויזר גרודזנסקי, שהיה החברותה של החזון איש. היה מגדולי הפוסקים, בעל ספר מרחשת. ענקי עולם. מה? מרחשת. זה כל מיני פלפולים שהוא עסק בהם. כן, אבל שני גדולי עולם ממש, והם אמרו על הרב קוק, בשיחה ביניהם, אנחנו גדולים עד ידית הדלת שלו. ואלוואי, וכך אמר הרב איסר זלמן מלצר, ותהיה תפילת נעילה של יום הכיפורים שלנו, כתפילת מנחה של יום חול שלו. כן? אז יש כאלה. אז זה מדרגות מיוחדות מאוד. אבל הן שייכות אלינו בדרגה זאת או אחרת. גם אם לא מספיקים בכל רגע ורגע. טוב. ושפע המעיין השכלי וההרגשי הולך ומשתפך בהם מכל הצדדים. כל מה שיקשיבו, יאזינו, יחישו וירגישו. כולו אומר כבוד. יש ביטוי, אפילו שיחת חולין של תלמיד חכם, צריכה תלמוד. מכאן למד הרב קוק שתלמידי חכמים צריכים להשתדל ששיחות חולין שלהם יהיה מה ללמוד מהן. כן, אז כל מה שיקשיבו, יאזינו, יחישו וירגישו. כולו אומר כבוד. כולו אומר קדוש, 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 השם צבאות. מלוא כל הארץ כבודו. כולו אומר שלום וברכה לכל חי, לכל בשר. מפואר הרב קוק לקח את זה אגב. מפואר הרב קוק לקח את הדברים האלה. זה יפה, אבל מפואר הוא לקח את זה. לא, אני לא מדבר על הפסוק. הרעיון שהוא מביא כאן. שהאדם הזה, שנמצא במדרגה הזאת, כל מה שהוא מקשיב, מזין, מרגיש, חש וכו', כל זה כבוד שמיים. מסילת ישרים, מידת הקדושה. זה בעצם תולדה הכרחית של מה שכתוב בפרק כ"ו של מסילת ישרים. נכון? טוב. יהללוהו שמיים וארץ וכל רומס בם. וחירות היצירה וברכותיה מתרחבות במוחם וליבם. בכל רגע, עולמות חדשים באים ומתיילדים, נוצרים ומתהווים. זה מעניין מה שאומר. זה לקוח מספר הזוהר. בספר הזוהר נאמר שכל דבר תורה שאדם אומר לשם שמיים, יוצר שמיים וארץ חדשים. ואני שואל, מה זה שמיים וארץ חדשים? כן? כמה כבר, איפה אפשר לשים אותם, את השמיים וארץ האלה? שמיים זה כינוי לכל תוכן אידיאלי. ארץ זה כינוי לכל תוכן מימושי, מממשים את האידיאלים. אז הצדיק יוצר לו איזה מין ספירה חדשה, של שמיים וארץ שהוא עומד בתוכה. בעצם יוצא שדברי תורה הם בועות בועות של שמיים וארץ שבתוכם ניצב הצדיק. מובן? טוב, אם זה מובן, נמשיך. בכל רגע עולמות חדשים באים ומתיילדים, נוצרים ומתהווים, והעולמים שכבר נבראו מתעלים והולכים. כלומר, זה לא רק שיש עולם חדש, גם העולם שכבר נוצר הוא עכשיו מתעלה בצורה חדשה, עליונה, קדושה, עדינה ומפוארה. הם מתחדשים בכל הגה ודיבור, שפעת ציורים חדשים וחידושי חידושים, כגלים, כהמון משברים, הם מתנסים, ואין עייף ואין כושל, אין עמל ואין יגיעה, כי אם נחת וחדווה, ואני בשם העלוזה, אגילה באלוהי אישי. ואם לא יאמינו בעצמם צדיקים אלו, מי אני, מה אני, כדי שהדברים האלה יהיו נוגעים לי, קדושי עליון אלו, ולא יקשיבו לכל השופר של הדרור העליון הקורא עליהם, ישטפו אותם מים רבים, ועד נפש יבוא. כלומר, זה לא ניטרלי. אתה לא חפץ במדרגה העליונה של עצמך, אז אתה גם יורד במדרגתך. ביבן מצולה יתבאו, עד אשר יכירו גודלם ותפארתם, זיוום וקדושתם. כן. 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 עולם הכוונה שמיים וארץ. מה זה שמיים? אידיאליות. מה זה ארץ? מימושיות. המימוש של האידיאלי. כמו שכתוב בספר הזוהר, שעל כל דיבור ודיבור, האדם יוצר לו שמיים וארץ חדשים. דיבור של תורה. דיבור של תורה לשם שמיים, ואז יוצא שדברי תורה הופכים להיות בועות רבות של קדושה, שבתווך שלהן ניצבים הצדיקים. במציאות, הייתי אומר. ביש, בהוויה. זאת אומרת, ככל שיש יותר דברי תורה לשם שמיים בעולם, העולם יותר טהור. אפשר לראות יותר עולמות חדשים שהצדיקים ברו. איפה נשים את כל העולמות האלה? כן, יש במשנה שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. זה הרבה. הרב קוק פעם חשב שאולי כל הכוכבי הלכת למיליארדיהם שיש בכל הגלקסיות, זה כדי לספק את הכוכבי לכת לצדיקים שעתידים לזכות בהם. כל אחד 310 עולמות. וואי, מה עושים עם כל זה? טוב, נמשיך. הוא יישב אותם, נגיד בית מדרש של המאדים שהתכתב עם אוניברסיטת נוגה. כן? יהיה מעניין. טיולים מאורגנים לצדיקים ובני משפחותיהם. כן.
ובעולם שלהם
מי
נמצא?
מה? מי נמצא? כל אחד ואחד יש לו החופה שלו, נכון? טוב. החופה שלו. כן, כתוב תחת כל כבוד חופה. שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כן. חופה הכוונה חופף. כן, מה שחופף עליו. הידיעות שממלאות אותו. חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. ואם לא יאמינו, אז זה אומר הרב, אל תנסו להתחמק מן הגדלות הזאת. כי אם תנסו להתחמק מן הגדלות, אתם טיפלו. ואז תחת הדחיקה לעמל והעצב, אשר בו אך יחללו שם אלוהיהם, השורה עליהם בעוז וחדווה אשר במקומו, יתעלו אל החירות ותענו. וידעו לאחד כל סעיפי שרפיהם, כל תנועותיהם, שלהם ושל כל המתאחזים בחוגם, כל הבא במגע וכל המתייצב נכחם בחיזיון, בייחודה שלים, באור המבהיק, החי והעדין, המתנוצץ מזיז, או מזיו, שדי, שכבודו מלא עולם, ועודו והדרו על כל חסידה. טוב, אז בעצם, מה ראינו בפרק הזה? שיש לנשמה יכולת לפעמים לזרום, מה שנקרא יצירתיות של הנשמה. וכאשר זוכים לדבר הזה, זה הופך להיות זרימה בלתי פוסקת, שאסור לעצור אותה, כי אם עוצרים אותה, היא גם גורמת לנזקים בנפש בסופו של דבר. בדומה לזה, פרק ד', שטף היצירה הנשמתית. דומה. כן. אישי הנשמות הגדולות חיים הם במעיינם דווקא. חכמי היצירה, שהחידוש הוא יסוד חייהם, יכירו תמיד את התפשטות מהותיותם, חילוץ עצמותיהם הרוחניים, רק בשטף החידוש ההולך וזורם לעיני רוחם. מכירים הם את הנשמה בעומק העצמי שלה, איך היא מזלפת או מזלפת את שטפיה תמיד. במילים אחרות, הם מרגישים טוב רק כשהנשמה דלוקה. לא פחות ודאי ממה שגוף מאיר מזלף קרני אורה מתוכו בלא הרף, למשל זרחן, כן, גם בחושך זה מאיר. כן, במחוגי שעונים שמים זרחן כדי שיהיה אפשר לראות אותם בלילה. אז זה כל הזמן, זה זוהר, כן, שלא לדבר על חומרים רדיואקטיביים. כן, אז לא פחות ודאי ממה שגוף מאיר מזלף קרני אורה מתוכו בלא הרף, מזלפת היא הנשמה בעלת ההכרה והחפץ, הרגש והציור, את קרני אורה הרוחניים החיים. והזרם הולך ושוטף, הולך ומצייר. לא יכילו גיליונות לבאר את החזון של איזה זמן של הזרמת הנשמה, גם של קטן שבאנשים. וכה הולכת היא העשירות ומתגדלת עד שבאה בגאוני המחשבה. כלומר, זה מתחיל מאנשים פשוטים, שגם אצלם יש זרימה. והזרימה הולכת ומתגברת, מגיעה גם עד אנשים גדולים, בגדולי הציור, למדרגה נפלאה כזו, שרבו המתפלים על הירות היוצאות אל הגלוי מפרי ציוריהם. אף על פי שהחלק המתגלה מוכרח להיות הזיבורית שבעצמות היצירה. זיבורית זה ביטוי לדבר בעל ערך פחות. יש שלושה ביטויים, זיבורית, בינונית ועידית. לגבי קרקעות, תשלומי קרקע. בגמרא, עידית זה הכוונה אדמה משובחת. בינונית, הכוונה אדמה בינונית. זיבורית, הכוונה אדמה לא משובחת. כן, מבחינה חקלאית. אז הרב כאן משתמש בביטוי זיבורית באופן משול. כן, משל, הוא אומר, אף על פי שהחלק המתגלה מוכרח להיות הזיבורית שבעצמות היצירה, אבל עצם היצירה בחביונה פלאות מעשיה, מהירות השטיפה אשר לזרמי השכל אינה נותנת לנו אפשרות של תפיסה בעצמותם הפנימית ובמהותם ופרטיהם של הזרמים השוטפים הללו. כן, כלומר, אנחנו מרגישים שכאשר יש הערה נשמתית, מדובר רק על נגזרת קטנה של של השטף הגדול. לא פחות ודאי ממה שגוף מאיר, לא רק שהגוף מאיר, כתוב שגוף מאיר, למשל זרחן. כן, למשל בשעונים שמים על בחוגי השעון זרחן כדי שאפשר לראות בלילה. כן, לחומר, למשל לחומר רדיואקטיבי, שהוא כל הזמן מזלף. אז אומר הרב, כשם, הוא לוקח משם משל, כשם לא פחות ודאי ממה שגוף מאיר מזלף קרני אורה מתוכו בלא הרף, לא פחות מזה, מזלפת היא הנשמה. אינרטיות? על מה זה אינרטיות? אינרציה אתה מתכוון? אינהרנטיות. זה משהו אחר. אינרנטיות. אינרטיות הכוונה זה להיות דומם. אינהרנטיות הכוונה זה עצמותי לה. כן, זה פנימי לה. נכון. הכישרון היותר נכבד, צריך לדעת שלא תמיד אני מבין עברית. כן, צריך להסביר לי, אני קטן עברית. הכישרון היותר נכבד הוא החידור אל עומק עצמיותנו. וחידור זה, חידור הכוונה חדירה. כל מה שידע כמה קלה היא עבודתו, כמה הוא פוגם את הרום האצילי בעמל והגיעת נפש, כמה הוא צריך להקשיב את התביעה של עדן המנוחה הפנימית, כמידה זו יגדל לתוכן הגאוני שביצירה. וזיקי קודש יתחילו את התנוצצותם על כל החיים והסתעפותם הרוחנית. בכל רגע, דקה מן הדקה, הננו יוצרים, מדעתנו ושלא מדעתנו, המון יצירות, לאין תכלית, שאם רק נתלמד להרגישן, להביאם אל התהום, אל התחום, סליחה, של הכרתנו המובלטת, להתרגל, להכניסם בתוך מסגרת של ביטויים להוטים להן, אז יגלה הודן והדרן, ופועלם ייראה על פני החיים כולם. והאמיתיות הנצחיות יפקו ממעיין חיים, ממקור הנשמות, שאינה יודעת שב ודבר כזב. מאבוקת האמת גזורה היא, וכל מה שיזרום מאורה רק אמת וצדק לעד. טוב, זה הרב כאן מעודד, מעודד אנשים בעלי תחושה כזאת שיפתחו את מעיינותיהם. שלום לרב, האם ייתכן שהעולם הן הרוחני והן הגשמי? שונה לחלוטין עבור כל אדם ומותאם לפי, מותאם לו לפי תודעתו, רמתו הרוחנית ודבקותו בשם יתברך. כך שאם פלוני ואלמוני יהיו באותו זמן ומקום, הם יראו, ישמעו וירגישו את העולם באופן שונה לגמרי. שנה טובה לרב ולכל ישראל, כהן לוי ישראל, וישר כוח גדול. טוב, השאלה היא, אכן, האם העולם שלי שונה מהעולם שלך? בוודאי. חייב כל אדם לומר, בשביל שלי נברא העולם. יוצא לפי זה שהשביל שלי שונה מהשביל שלך. עצם זה שאני למשל יושב במקום אחד וחברי יושב מולי, אז אנחנו כבר לא רואים את העולם באותו הדבר. וזה עוד בצד הטכני, קל וחומר בצדדים, בהיבטים הרוחניים. ושיהיה לך שנה טובה גם לך ולכל ישראל, וישר כוח גדול על שאלתך הנכבדה. אגב, וזה נפתרה לי שאלה, שאלתי את עצמי האם הצג כן מציג שאלות, והתשובה היא שכן. ותר לי שאלה שהטרידה אותי. טוב, אנחנו נעצור כאן להיום. שלום.